חיים מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נקרא בעזרת השם פרשת מסה, שבו כבר אנחנו מתחברים לקריאת הפרשיות גם בחוץ לארץ, שאצלם קוראים מתות מסה ואצלנו קוראים מסה. בפרשה זו אנחנו נעמוד על מסעות חיי האדם בשנות חייו. פרשתנו, פרשת המסעות, מתחילה: אלה מסה בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. והתורה מפרטת לנו את כל המסעות, על פי השם יסו ועל פי השם יחנו. ועלינו להבין, התורה אינה היסטוריה. אין ספק שאם התורה מעריכה ומפרטת לנו את כל המסעות האלה, זה לא בחינה, אבל השאלה היא למה. מה אנו למדים מכל עניין פירוט המסעות שהעם ישראל חווה במשך שנותיו, 40 שנות המדבר? כבר חז"ל עמדו הסבר ראשון שנאמר בדבר. חז"ל עמדו במדרש על השאלה הזאת במדרש רבה בפרשה כף ג' סימן ד', ששם המדרש אומר: אלה מסה, למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות האלו? כך שואל המדרש, מה הזכות שלהם להיכתב בכלל? פירוט של מקומות שעם ישראל דרך? ומשיב על כך המדרש: על שקיבלו את ישראל, שעם ישראל חנה בהם, נהנה מהם, ועתיד הקדוש ברוך הוא לתן שכרן דכתיב בישעיה בפרק למדה: יסוסום מדבר וצייה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, וכו'. הוא מוסיף על כך המדרש, מה זה בא ללמד אותנו ומה מדבר על שקיבל ישראל? כך, המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, לפי דברי חז"ל במדרש, שהוא אחד הדברים הנפלאים שאנו למדים מפרשתנו, שמפרטת לנו את כל המסעות, אינו כהיסטוריה, אלא כדי ללמדנו. אם מדבר שהוא שומם, ולמרות זאת עם ישראל חנה במקומות האלה ונהנה מהמקום, מגיע לו שכר על כך. כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה על כל הנאה שעשה לזולת. ולכן, התורה מפרטת לנו את אותם מקומות שהם כיום משמשים כמדבר, אבל לעתיד לבוא יקבלו את שכרם, והם יפרחו ויסגשגו על כך שהטיבו לעם ישראל. מעין הנאמר, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, שלמרות כל אשר עינו בפרך את עם ישראל והתעללו בהם. התורה מצווה אותנו לא נשכח, בל נשכח שאנחנו התגוררנו במצרים. בפועל גופנו נהנה בזה שהוא היה במקום, הגם שהיה מטרות, כוונות אחרות, לא משנה. ואם כן, מזה נלמד קל וחומר בן בנו של קל וחומר. כאשר אדם מיטיב עם חברו, כאשר אדם מיטיב עם הזולת, ועם תלמידי חכמים בפרט, הרי ודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא ישלם לו את גמולו 10 מונים. כך שאין שום דבר שהולך לטמיון. שמעתי מעשה שסיפר הרב הצדיק הרב גלינסקי, זיכרונו לברכה, שהוא סיפר על תקופת השואה, שפעם אחת במסע עם בדרך, הוא היה ביחד, היה באותו מסע, הרב בגניס, רבה של ירושלים, הגייבת של ירושלים, והחליטו לשבות במקום לא מיושב, כמובן במדבר, ושמה שבתו, למרות שאין שום דבר במקום, אבל כדי לשבות את השבת. ואז אומר הרב גלינסקי, שהוא היה ביחד עם הרב בגניס, עשו את קבלת שבת, והתחילו להגיד את כל המזמורים של קבלת שבת, ובהגיעם למזמור כפתת, מזמור השם לדוד, ואז הוא הגיע לפסוק, כל השם יחיל מדבר, יחיל השם מדבר קדש, הוא אמר את זה בקול, בצעקה. אמר לו הרב בגניס, תדע לך, אתה רואה את המדבר הזה השמם, שהוא בעצם אין לו לכאורה שום תפקיד, אבל כל השם יחיל מדבר. המדבר מייחל, מצפה, ממתין, שישמע בו כל השם. כל השם מדבר קדש, שבו ישמע קדושת השבת וקבלת השבת, וזה הכל מכוון מאת השם. ולאחר שנים, כמובן שעברה השואה, עלו לארץ, וכל אחד היה במקומו, והרב בגניס נהיה לגייבת של ירושלים. פעם אחת הלך לבקר אותו הרב גלינסקי, ושאל אותו, הוא היה במפגשים שלו, הוא היה עדיין נער, צעיר, ולעומת הרב בגניס שהיה מבוגר. עכשיו שהם נפגשים, כבר הרב בגניס היה ישיש, ובא אליו הרב גלינסקי ושאל אותו, אולי כבודו זוכר אותי, מכיר אותי, ניסה להתבונן אבל לא הכיר אותו. ואז הרב גלינסקי פתח בפסוק הזה, כל השם יחיל מדבר, יחיל השם מדבר קדש, במנגינה שלו, כמו שהיה רגיל תמיד, בניגון ובקול. ואז התעורר בו ברב בגניס את הזיכרונות של אותה תקופת השואה ושל אותו מפגש במדבר, את אותה קבלת שבת במדבר, וזלגו עיניו דמעות, עכשיו אני נזכר על מי המדובר, כיוון שהמדבר מייחל, גם שזה מדבר, דומם, בפועל, כל פעולה כזאת, הוא מייחל אליה, כסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, משלם את גמולו, כמו כל מעשה בני ישראל. זהו הסבר אחד. הסבר נוסף, כותב מרן החידה בספרו פני דוד, שמטרת כל כתיבת ההסעות זה לכפר על דור המדבר. כיוון שכשם שכאשר אדם אומר דבר תורה בשם אדם שנפטר, שפתותיו דובבות בקבר, בדומה לכך כשאדם מדבר גנאי על אדם שהוא בקבר, הרי מחפרים לו בזה את עוונותיו, שהוא מבזה אותו. ולכן כאשר אנחנו מתזכירים את כל מה שחווה דור המדבר עם התלונות וההתלוננות וכל הטענות והמענות שהיה להם, ומזכירים להם את כל הפגמים שנעשו שם, זהו מחפר על דור המדבר. זהו הטעם שכתוב בחז"ל ושם רשעים ירכב. למה? לא להזכיר אותם, כיוון שאפילו לא את הגנאי שלהם, כיוון שעל ידי זה מחפרים להם אבונותיהם, עדיף בכלל שלא ייזכר השם הזה. אבל בהיות ודור המדבר היו צדיקים, התורה בכוונה מתעדת את זה, כדי שכל הזמן נחזור ונזכיר את הדברים, ועל ידי זה מתחפרים להם אבונותיהם. כך כותב מרן החידה, דבר נפלא, שמזה אדם יכול ללמוד, אם כך, כשבן אדם אפילו נפטר, שכבר הגנאי שנזכר על שמו אינו חש, אינו מרגיש, הוא לא בנמצא, ואם כל זה מחפר לו אבנותיו, קל וחומר אדם בחייו, כאשר חס וחלילה קורה שהוא נפגע ממישהו, שמישהו פגע בו, ייקח את הדברים שאולי רצון השם בזה לחפר לו, מסתם זה כך, שהקדוש ברוך הוא רוצה לחפר לו על אבנותיו, כי כל צער וכל פגיעה ודאי שמחפרת ומתהרת ומזככת את האדם. הסבר נוסף, ושעל זה אנחנו רוצים לעמוד, שהוא בעצם ההסבר השלישי, שכבר מביא המגן מדובנה, וכותב את זה הסבא מכלא, וכותבים את זה למעשה בספרי הקבלה, שצריך לדעת שיש הבדל בין החלק הגופני, הגשמי, ענייני הגוף, ענייני החולין, לבין ענייני הרוח, הנשמה. אם אנחנו נתבונן, אדם שנוסע לאיזה צורך גשמי, בענייני גופו, בענייני מסחרו, הרי הוא יודע שכל הנסיעה הזאת היא כדי להגיע למקום יהודו, ושם לממש את מטרתו. וחס וחלילה, ולא, אם הוא לא הצליח לממש את מטרתו, הוא מרגיש בעצם הנסיעה וכל ההליכה הזאת אכלה מותר. שהנה הוא הגיע למקום, והמקום בדיוק סגור, הוא לא נמצא, וכן על זה הדרך, סיבות שונות. האדם מרגיש שהוא איבד את הזמן למותר. זה כשמדובר בענייני הגוף, אבל לא כן הדבר ברוחניות. ברוחניות הקדוש הוא משלם על כל שכר, על כל פעולה ופעולה, על כל הכנה והכנה בעבודת השם, הוא גם תכלית, הוא גם מטרה, ועל כך הוא גם יקבל שכרו. וזאת אומרת שהמבט של הקדוש ברוך הוא, המבט התורני, שגם כל חלק וחלק הוא בעצם תכלית בפני עצמו באורח חיי האדם. אין מושג שזה בחינם נעשה. ההבדל בין ענייניו הרוחניים של האדם, שכל מה שנעשה זה כולו רוחני מתחילתו ועד סופו, בענייניו הגשמיים האדם מתייחס רק אל המטרה, אל הסוף, וכל התהליך הקודם לכך אינו אלא כהכנה שהיה מוותר עליה, הוא היה מוכן לדלג עליה, ולא רק זה, אם הוא לא השיג את המטרה, הוא מבין שהכל היה אחלה מותר, והוא מצטער על כך. זהו ההבדל בין שתי סוגי המבטים. והתורה באה במסעותיה ללמד אותן, ולפרט לנו את כל מעשה בני ישראל, כדי שנפנים ונשכיל, שכל מסע שעם ישראל נסע, נכון שהיעד של כל המסעות, להגיע לתכלית של כניסת עם ישראל לארץ זבת חלב ודבש, שזו היה התכלית האמיתי. אבל עלינו לדעת, התורה כותבת ומתעדת כל מסע ומסע, הגם שהוא רק הכנה לתכלית, הוא תכלית בפני עצמו. כי כל שלב הוא תכלית בפני עצמו, כל מסע הוא תכלית בפני עצמו. ולכן התורה באה ללמד אותנו, לפרט לנו, כדי שנפנים ונבין שאין מושג של תהליך שהוא לא מטרה ולא תכלית, אלא גם התהליך הוא מטרה ותכלית בפני עצמו, וכל חלק הוא בלתי נפרד מהתכלית של האדם, וזה יעודו של האדם, ולכן כל מסע יש בו תיעוד על אותם יסוד. ברוח הדברים האלה כותב הבן איש חי דבר נפלא, הגמרא במסכת ברכות בדף ג' עמוד א', מספרת שפעם אחד רב יוסי היה הולך, לשון הגמרא אני אקרא, תניה אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בה. בא אליהו הנביא, זכור לטוב, ושמר לי על הפתח, המתין לו על יד הפתח, עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי שלום עליך רבי, ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמה יפסיקו בעוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שנכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי המתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. זהו דברי הגמרא. זאת אומרת, הסיפור של מפגש רבי יוסי עם אליהו הנביא, את השאלות שאליהו הנביא הציב בפני רבי יוסי ותשובותיו של רבי יוסי, אבל השאלה היא נשאלת בלשונו של התנא הקדוש רבי יוסי. על עצמו הוא מספר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, מלשון הולך דרך. אבל כשהוא השיב לאליהו הנביא שלמה הוא לא התפלל בדרך, בחוץ, בגלל שמתיירא הייתי שמה יפסיקו בי עוברי דרכים. מדוע הוא לא אמר הולכי דרכים? על עצמו הוא אמר מהלך בדרך, ועל אלה שיפסיקו אותו מהתפילה, הוא חינה אותם בשם עוברי דרכים. הרי יש הולכי דרכים, יש עוברי דרכים, ובעצם אלה לשונות מקבילים. אז מדוע הוא משנה את לשונו? מביא הבן איש חי דבר נפלא בשם הרב יטב לב, שהוא מבאר בתפילת כהן גדול שהיה מתפלל, שאל ייכנסו תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם. ושם הוא מסביר מה זה הלשון של עוברי דרכים ולא הולכי דרכים. ומבאר שם דבר נפלא, שישנם שני סוגי בני אדם. יש סוג של עוברי דרך ויש סוג של הולכי דרך. ומה המבדיל ביניהם? עוברי דרך, דהיינו שכל הדרך הוא רק מעבר, אינו תכלית, אינו מטרה בפני עצמו, וכל המטרה והתכלית זה הסוף, והייעוד שהוא מציב לעצמו. נמצאת, הדרך כולה היא רק מעבר בעלמה, אין לו מטרה ואין לו תכלית בפני עצמו. לעומת הולכי דרך, אצלו הוא מאמין באמונה שלמה, כמו שהוא מברך בברכות השחר בכל בוקר, המכין מצדי גבר, מהשם מצדי גבר קוננו, כמו שאומר דוד המלך בתהילים למד זין. זאת אומרת שבעצם יש בני אדם חסרי אמונה ולא מבינים שכל צעדיו של האדם מדודים, שקולים ומתוכננים מאת השם, ולכן המטרה הגשמית שהם מציבים לעצמם זו המטרה, ויתר הדברים הם רק כהכנה שאין לו תכלית ואין לו מטרה. אלה עוברי דרך. אבל יש הולכי דרך. הכהן הגדול התפלל שתפילת עוברי דרכים, אלה שאין להם תכלית ומטרה בדרך, שלא לא תתקבל תפילתם על הגשם. לעומת זה, יש הולכי דרכים, צדיקים, כמו רבי חנינא בן דוסא, שוודאי הוא היה הולך דרך, ודאי אצלו היה הכל חי באמונה שלמה, שכל צעד וצעד השם מכין מצדי גבר ומהשם מצדי גבר קוננו. אז ודאי שאצלו הוא היה ודאי הכל תכלית ומטרה. עליהם לא התפלל כהן גדול שלא התקבלו תפילותיו, ולכן מצינו שרבי חנינא בן דוסא כן התפלל והתקבלה תפילתו, ונעצרו הגשמים כשהוא היה בדרך. ועל פי זה מבאר הבן איש חי ואומר, אומר הבן איש חי, זה מה שהתכוון רבי התנא הקדוש רבי יוסי. רבי יוסי אומר, אני מהלך בדרך, כי אני מאמין באמונה שלמה שכל צעד וצעד שאני צועד, יש לו מטרה ויש לו תכלית, לפי נוסחאות ולפי לשונות הקבלה, בגלל שאדם מתקן את כל מה שקשור לנשמתו במקום הליכתו. ובזה הוא מאסף את כל ניצוצות הקדושה שקשורים לנשמתו. על כל פנים ודאי שיש לזה תכלית ויש לזה ייעוד, כי זה משלים את תיקונו של האדם. אבל יש אנשים שהם רק עוברי דרכים. יש אנשים שמהם אני מפחד אם אני אתפלל בדרך. אצלהם הדרך היא בעצם רק אמצעי ולא מטרה ולא תכלית. אצלהם לא תתקבל המושג והאמרה כל עקבה לטובה. כי הוא מבין שהדרך היא רק מאחלה מותר. יש לו מטרה אחת להגיע ליהודו. אלה ודאי, אם אני אעמוד באמצע הדרך, הם יבואו, יפריעו לי, יצעקו עליי. אבל אם היו בני אדם הולכי דרכים, ומאמינים באמונה שלמה, שכל צעדיהם שקולים ומדודים ותוכננים את השם, אז הם מאמצים כל עקבה לטובה. לוקחים את הזמן בסבלנות. ואם יש איזה עיכוב, ואם יש איזה פקק, הוא מבין שזה יש לזה מטרה, הוא לא כועס, הוא לא רוגז, הוא לא יוצא מכליו, הוא לא מנבל את פיו, אבל כשאדם הוא רק עובר דרך, אנחנו רואים את זה לצערנו בכבישים, שאז יש בני אדם, הם מתפרצים, ומשתוללים, דברים שבעצם מאבדים בהם את ההשתונות, כי אצלהם לא מסתכלים שהדרך עצמה היא תכלית ומטרה, שעצם המסע. וכך, כל אדם המאמין באמונה שלמה. עם ישראל בעצם כל מסעותיו הם מתוכננות מאת השם. הכל בהשגחה פרטית. לכל מסע ומסע יש מטרה ויש ייעוד ויש תוכנית. הדברים הם לא נעשו בדרך אגב או במקריות, אלא הכל מושגח בתכלית הדקדוק. כל מסע ומסע, כי יש מטרה לכל מסע. ואכן כותב בספר נאות דשא, הרב דוד שניאור שליטה, כותב דבר נפלא כאשר נתבונן בבין המצרים, שאנחנו בעצם עם שונה מכל האומות, בזה שאנחנו עדיין מתאבלים בימים האלה על חורבנות בית המקדש, למרות שזה כ-2,000 שנה, עם הכל אנחנו מבינים שמסעות עם ישראל שחוו, כל מסע ומסע, כל מאורע שעם ישראל חווה זהו מסע, המסעות האלה הם בהשגחה, והיות והם בהשגחה, ודאי זה תביעה עלינו, ולכן עלינו לפשפש במעשינו ולשוב אל השם, כי באבונותינו קרה כל החורבנות, לעומת אומות העולם. אומות העולם מנציחים ומתעדים ניצחונות, בזה הם מוכנים לעשות תקסים והילול ושמחות וחנגאות, אבל מעולם לא ראינו עם שמנציח את המפלות שלו, את הכשלים שלו, אף אחד לא מתפאר בזה ולא מתגאה בזה ולא מתעד את זה. זה ההבדל בין עם ישראל ליתר האומות. כי עם ישראל מבין שכל מסעותיו זה בהשגחה פרטית, והכל מתוכנן, והכל קשור למעשינו, ואין ספק שהחורבנות זה חלק ממסעי עם ישראל, שעליהם צריך לתת את הדעת, שכל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, ואומר שעדיין התביעה עומדת כנגדנו לשוב ולתקן את מעשינו כדי שיבנה בית המקדש. וכך אכן באמת מסופר, ומביש מסופר על קיסר אדיר אחד, שפעם יצא לסייר בממלכתו, וזה היה ביום 9 באב, ונפגש במראות קצת מוזרים מנתיניו היהודים, שהם ישבו בחצרות בית הכנסת, מתפלשים באפר ובוכים ואומרים קינות. וכשהו ראה את המחזה הזה, הוא שאל מה קרה, שאל את המשרתים שלו, מה זה? מה הדבר הזה שהיהודים עושים? הסבירו לו שהם בוכים על חורבן בית המקדש. שאל אותם, ומתי זה קרה? אמרו לו, לפני כ-2,000 שנה כבר זה קרה. אז הוא אומר, לא מבין. עם אשר נשאר, הוא אומר, נאמן לזיכרונות אלו של 2,000 שנה, וממשיך לבכות על החורבן שלו, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יושיע אותם מחדש. כי זה האמת. זה גוי הבין, שאם יש עם כזה, שמסוגל לשבת ולבכות על מה שהתחולל לפני 2,000 שנה, ומבין שזה קשור אליו, והוא מתפלל ושב ותשובה, אין ספק שהוא יבשע. אבל יש בני אדם שמסתכלים על זה כהיסטוריה, ולכן אינם משתתפים בצער הציבור, לא משתתפים באבל על ירושלים חס וחלילה, כמו שמסופר על רבה של מצרים, מביא שם המעשה שהיה באמת מטעם המלכות, שפעם אחד הוא הלך, כאשר הוא הלך ביום 9 באב, בליווי השמשים שלו, ואז הוא ראה ברחובות, בשכונה היהודית, ראה שפתאום במסעדה אחת יושב יהודי, אוכל ושותה יין בפרסיה לעיני כל. ריבונו של עולם, יום 9 באב, איך ייתכן? איך הוא מגיע לדבר הזה? למרות זאת, ניגש אליו. הרב שואל אותו, איך אתה עושה את זה? היום זה יום צום, יום 9 באב. איך אתה מסוגל לאכול בשר ולשתות יין? אמר לו אותו חצוף, אמר לרב, כבוד הרב, אני לא מבין אותך. על מה יושבים, על מה מתאבלים, על מה מצטערים? אלה דברים שהיו לפני כ-2,000 שנה, אני צריך לשבת היום להצטער? מה יועיל שאני אצטער? זה לא שייך אליי בכלל. טוב, הרב שמע ושתק והתאפק וחיכה להזדמנות להציב ולהעמיד אותו במקום. והנה אותו אדם, העסק שלו היה עוסק בממתקים ומיני מאפה, ובעיקר הפרנסה שלו הייתה מתמקדת בפורים. פורים, יש לו חמנות ומתנות וממתקים. היה עושה מזה מחזור שנתי שלו. כאשר הגיע והתקרב ימי הפורים, והוא התכונן כמובן במלוא ההכנות, שלח הרב שליח שלקחת אותו לבית הכלא. כי בגלל שהוא היה מטעם המלכות, הוא היה יכול בגזרת פיו להכניס בן אדם למאסר, ואין פוצה פה ומצפצף. וכך היה, כאשר באו לקחו אותו, הוא בא אל הרב, הוא בא מתחנן לרב, למה? מה עשיתי? כבוד הרב, עכשיו זה ערב פורים, מתקרב פורים, אתה יודע שכל הפרנסה שלי זה בפורים, ואם אני לא אהיה עכשיו בפורים, אז אני לא אוכל להתקיים בכלל, למה הרב עושה לי את זה? אמר לו הרב, שאל אותו שאלה, תגיד לי, מה זה פורים בכלל? למה עושים את זה בפורים? למה צריכים את כל הדברים ההוגיות והממתקים וכו'? למה? אמר לו, מה זאת אומרת? הרב ודאי יודע, היה היסטוריה לפני אלפי שנים, שהיה עם מרדכי היהודי והמן הרשע שביקש להרוג וכו', ועם ישראל ניצח בסוף, ונאה פוחה אשר ישלטו היהודים, ולכן חוגגים את היום הגדול הזה, וברוך השם, ובזה אנחנו מתפרנסים. אמר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, כשפגשתי אותך בתשעה באב, אמרת לי, אני לא מוכן לצום ולא מוכן להתענות. מה שקרה לפני 2000 שנה זה לא מעניין אותי וזה לא קשור אליי. אם ככה, למה מעניין אותך פורים שזה גם קרה לפני 2000 שנה גם כן? מה זה נוגע אליך בכלל? למה פה כן אתה רוצה לחגוג? לא מגיע לך לחגוג. שזה אני מכניס אותך לבית סוהר. רק אז הבין והפנים שזה לא היסטוריה, זהו בעצם קשור לכל אדם ואדם, כי כל מסע ומסע שעם ישראל חווה, הוא מתועד, כי יש בו מסר לכלל ישראל. ומכאן אנחנו למדים. זה המסעות של כלל ישראל, שעם ישראל חווה במשך כל הדורות, במשך כל התקופות, כל ההיסטוריה על חורבנות בית המקדש, על גירוש ספרד, גזרות תח ותת, השואה רחמנא ליצלן, כל אלה מסעות שעם ישראל חווה במשך השנים. אבל מכאן, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להפיק גם לקח למסעות חיי האדם וחיי הפרט. אין אדם שלא חווה מסעות בחיים שלו. מעודו ילד, ייתכן וההורים שלו משנים מקום, משנים דירה, עוברים דירה, משנים עיר, עוברים למקום אחר. וכן על זה הדרך לאחר שהוא גודל ולאחר שהוא מתחתן, ולכל אדם יש לו כל מיני מסעות בחיים שלו שהוא עובר. אנא מוריי ורבותיי, עלינו להשכיל ולהבין ולהפנים שכל מסע ומסע זה המכין מצעדי גבר. אינם מסעות שהאדם מתכנן, אלא זה תוכניות של השם עם האדם לאורח חייו, וכל זה יש לו ייעוד אחד, להשלים את תפקידו בעולמו. לאדם נקצבו שנות חייו, וניתן לכל אדם את התכלית ואת המטרה בחיים. ואת השלמות של התפקיד הזה, רק הקדוש הוא יודע לכוון את האדם להגיע אליו. במה וכיצד? אחד מהדברים זה אלה מסעות חיי האדם. שאדם מתגורר בדירה הזאת בסחירות, ולאחר מכן עובר לעוד דירה, ולאחר מכן לעוד מקום, אולי לעוד עיר. אם הוא רוכש דירה מוכר וקונה במקום אחר, והרי מה כרוך בעברות האלה? כרוך שהכל משתנה לו, פתאום השכנים משתנים, הבית הכנסת משתנה, ההתחככות עם הסביבה משתנה, לפעמים גם, וגם הקניות שלו משתנות למקומות אחרים, ואותו דבר לפעמים גם אפילו מקום העבודה משתנה, ואז מה נוצר? נוצר מצב של התחככויות עם אוכלוסייה חדשה, עם אנשים שונים. יש לזה יעוד. המטרה היא של הקדוש ברוך הוא דווקא בגלל זה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את האדם להשלים את תפקידו בעולמו, ולכן הוא מכוון את צעדיו, הוא מכין אותם. הוא מדריך אותו, הוא מכוון אותו, להגיע למסע הזה, ולאחר מכן המסע הזה. וכל מסע ומסע יש לו מטרה ותכלית לפני עצמו. אין מושג שיש יעד סופי וזהו התכלית. זה לא נכון. אנחנו הולכי דרכים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, שכל מסע בחיינו הוא תכלית ומטרה בפני עצמו. וחובתנו לתת את הדעת, שכאשר האדם עושה מסע שידע, שהייעוד שלו במסע הזה, זה להתחבר עם כל הסובבים אותו. שכניו, חבריו, אנשי הסביבה, הבית הכנסת, מתפללי בית הכנסת שהוא משתלב, הקניות, וכל, ואם זה עיסוקו, לא משנה מה. הכל למה? כדי שעולם חסד ייבנה. כדי שידע עכשיו להטיב עם סביבה חדשה, עם אנשים אחרים, שזה חלק מתפקידו של האדם בעולמו. וכשהאדם מפנים את זה, הוא יבין היטב שכל המסע הזה זה בשביל השלמת תיקון נפשו. ועל כך נאמר, גומל נפשו איש חסד. מי שעושה את החסדים, הוא עושה טוב לנפשו, כי הוא בזה משלים את תפקידו. אדם ידע איך לנצל את המסעות של החיים שלו. כשאדם לא מפנים את זה, ולא משתף את האמונה בדברים, הרי הוא הופך להיות כעוברי דרכים. הוא חושב זה רק שלב בינתיים, והכל בינתיים, הוא חי בינתיים, וגם הולך בינתיים, לצערנו הרב. האדם המאמין צריך להפנים, זה המסר של פרשתנו. אלה מעשי בני ישראל, על פי השם ייסעו, על פי השם יחנו. אלה המסעות של כל אדם ואדם, בפרט ובכלל. יעזור השם שנזכה כולנו, לדעת לנצל את מסעות חיינו, לנצל את זה בצורה הטובה ביותר, להפיק מזה את המרב, איך לעשות חסד עם כל הסובבים אותנו. ועל ידי זה נוכל להשלים את תפקידנו בעולמנו, ונזכה יחד כולנו, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ויבנה את בית מקדשנו, ויאמר בימינו.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.